רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה. שלום, כאן חגי גולן, והפעם בעושים עסקים השבוע, האם השכר הנמוך במרכאות מבריח את מנהלי הבנקים בישראל? לנהל רשת מחשוב ארגונית זה קשה. לנהל רשת מחשוב בארגון של עשרות ומאות אלפי עובדים, זה כבר אתגר בקנה מידה אחר לגמרי. הטכנולוגיה של תופין הופכת את התכנון, הניהול וההבטחה של רשתות כאלה לאתגר בר ביצוע. ויש לו הוכחות. כרבע מחברות הפורצ'ן 500 בעולם משתמשות במערכות של תופין. לתופין שני מרכזי פיתוח, אחד בתל אביב והשני בקרמיאל, ומגייסת מפתחי ג'אווה, מומחי רשתות ואנשי QA. לפרטים נוספים והגשת קורות חיים, בקרו באתר הקריירה של תופין, tufin.com, tufin.com, או הקליקו על הבאנר של תופין באתר הבית של רשת עושים היסטוריה.
פודקאסט ישראל מדיה מציגה עושים עסקים.
מנכ"לית בנק דיסקונט לילך אשר טופילסקי הודיעה השבוע שהיא עוזבת את תפקידה לטובת תפקיד בכיר בשוק הפרטי בקרן פימי. העזיבה שלה את הבנק מצטרפת לעזיבות נוספות של מנהלים בגופים הפיננסיים. נשאלת השאלה, עד כמה העזיבות הללו קשורות להגבלת השכר בחוק בגופים הפיננסיים. לצורך כך אנחנו משוחחים בעושים עסקים השבוע עם פרופסור משה צבירן, דיקן הפקולטה לניהול באוניברסיטת תל אביב, שהוא גם יועץ בנושאים שונים ובעיקר בנושאים של תגמול בכירים. שלום משה.
שלום חגי.
לפני שאנחנו מתחילים בדיון שלנו, אני רוצה שנסביר קצת מה בעצם אומר החוק שנקרא חוק שכר בכירים.
חוק שכר בכירים במגזר הפיננסי, זה שמו, כן. מגביל את השכר במגזר הפיננסי, שזה בעיקרו בנקים וחברות ביטוח, לתקרת שכר של 2.5 מיליון שקל עלות שכר לשנה.
לשנה, אבל יש בו איזושהי החרגה מסוימת, שאומרת שבעצם השכר יכול להגיע גם ל-3.5 מיליון שקל עלות שכר בשנה, בתנאי שהשכר הזה הוא בעצם מחשבים אותו 35 פעמים השכר הנמוך בחברה.
נכון. ישנן חברות שהעלו את השכר הנמוך בחברה כדי לאפשר קצת יותר, אבל עדיין איך שאתה לא מסתכל, יש קאפ, יש תקרה לשכר במגזר הזה.
כן, זאת אומרת בין 2.5 ל-3.5 מיליון שקל עלות שכר, שזה בהחלט שכר נאה לכל הדעות, אתה יודע, שבוחנים אותו על פי פרמטרים רגילים, בממוצע, עלות שכר של, אני לא יודע, משהו כמו 200 אלף, או אפילו יותר מזה לחודש, זה לא כסף קטן, אבל עדיין, כאשר מדובר על שכר של מנהלים, בכירים, ואולי גם דוגמאות אחרות שהם יכולים להסתכר בחוץ, ותכף נדבר על זה, זה נשמע כאילו מגבלה שהיא בעייתית. האם להערכתך זאת הסיבה שאנחנו שומעים על כך שיותר, או בוא נגיד בזמן האחרון, שומעים על יותר מנהלים שעוזים את התפקידים שלהם בראש בנקים או חברות ביטוח? השכר הלכאורה הנמוך הזה?
תראה, קודם כל אני רוצה להצטרף אליך, זה לא שכר נמוך, אוקיי? אני לא יודע איך זה אצל עמיתי בתקשורת, אבל אני בא ממגזר, באוניברסיטה אין רמות שכר כאלה, גם לאנשים שלמדו 20 ו-30 שנה, במערכת הרפואית, במערכת עצמה, לא באפשרויות לעשות כסף מעבר למערכת. אין מספרים כאלה, ואנחנו נלך לעוד הרבה מגזרים, אין, אפילו ראש הממשלה לא מקבל מספרים כאלה. ולכן, אתה צודק, קודם כל זה לא נמוך. אבל אם אתה מסתכל ושואל האם זה הטריגר שבגללו כל הבכירים, ויש לא מעט כאלה שעזבו בשנתיים האחרונות מאז שהחוק נחקק, האם כולם עזבו רק על הרקע הזה? התשובה היא כנראה לא. זה היה אחד הטריגרים. אז יש כאלה שאפשר לסמן אותם, ובוא, אתה יודע מה, ללמן צינת הפרט, לא ניכנס לשמות ספציפיים, אבל יש כאלה שאפשר לסמן אותם, שעזבו את המגזר הפיננסי ועברו למגזר הריאלי או למגזר הפרטי ששם אין את המגבלה הזאת, ויש כאלה שאני מניח שזה אוסף של מצבים ואו סיטואציות שגרמו להם לעזוב את מקום ההודתם במערכת הפיננסית הזאת, הציבורית נקרא לה, וזה אחד הפרמטרים ולא יותר מזה.
אוקיי, עכשיו, קודם כל אפשר לדבר, כי צינת הפרט לא רלוונטי כשמדובר ב, אתה יודע, חברות ציבוריות שהשמות התפרסמו, אני תכף ניגע גם אולי קצת בשמות, אבל האם להערכתך החוק הזה הוא בכלל הגיוני, החוק הזה שמגביל את השכר בגופים הפיננסיים, כמו בנקים וחברות ביטוח?
היה לנו פעם נשיא אהוב שצוטט בכן ולא. אז אני אנסה להידבק לאותה מנטרה. השאלה היא האם להגביל, אני חושב שהיא רק נגזרת של השאלה. האם להגביל במגזר אחד ספציפי להערכתי זה לא טוב. זה לא טוב, זה לא נכון, ואני תכף אנסה גם להסביר למה. האם לקבוע איזושהי תקרה? אפשר לקבוע תקרה. תראה, קודם כל המחוקק, לפני כשבע שנים, יזם את תיקון מספר 20 לחוק החברות, שבמסגרתו חברות היו צריכות לקבוע מדיניות תגמול, וגם להגדיר בין היתר את התקרות. ואם החוק הזה היה מיושם, כמו שהמחוקק התכוון שזה יהיה מיושם, אז יכול להיות שבכלל לא היו נגררים למגבלה הנוספת שהושתה על המגזר הפיננסי. אבל ללכת למגזר אחד ספציפי, ואפשר גם לדבר על המגזר הזה נקודתית, ולהגביל רק שם, אני חושב שזו טעות בשיקול הדעת, וזה מהלך שאני לא חושב שהוא מוגן באיזשהו עוגן כלכלי נכון.
לא, אז אני אגיד לך מה יכולה להיות סיבה, או אחד ההסברים לכך שזה אולי כן הגיוני, ואני אגיד לך מה אומרים מי שאני מניח או עמד מאחורי הצעת החוק הזאת. באים ואומרים שברגע שאתה עומד מראש מוסד פיננסי, נגיד בנק, והשכר שלך לא יהיה מוגבל, או מוגבל ברמות הרבה יותר גבוהות, וזה בעצם יגרום לכך שמנהלים באותם גופים, יקלעו, או זה למעשה ידחוף אותם לקחת סיכונים מיותרים, לדוגמה, כפי שלקחו מנהלי בנקים כאן בשנים עברו, בהן ניתנו כאן אשראים להרבה גופים ואנשים פרטיים, מה שאנחנו קוראים טייקונים, במספרים מאוד מאוד גבוהים, ויכול להיות שהמוטיבציה לתת את אותו אשראי הייתה שהמנהל רצה לנפח את הפעילות של הבנק, כתוצאה מזה השכר שלו היה יותר גבוה, והוא בעצם הכניס את עצמו לתוך הרפתקאות שלאחר מכן עלו הרבה כסף לבנק ולציבור כתוצאה מכך. מה אתה יכול לענות להם?
אני יכול, קודם כל אני יכול להוסיף לך עוד שלוש סיבות למה צריך לעשות איזשהו כלל של הגבלה. אז בואו נחלק את זה, את התשובה לשניים. אם הגבלה, אז הגבלה על כולם.
אבל לא כולם מחלקים כסף. אתה יודע, מנכ"ל טבע לא מחלק כסף לטייקונים. מי זה כולם?
אבל מנכ״ל טבע או מנכ״ל חברה אחרת יכול בהחלט לקחת סיכונים שמשפיעים גם לצורך העניין על הפנסיות שלנו, בין היתר כדי להשיג את תוצאות כלכליות. אבל בוא רגע, בוא נכניס את הכל למקום אחד או לסיר אחד, אלא ננסה רגע לחלק את הבעיה או את הסוגיה הזאת לכמה רבדים. אז ברובד הראשון, קודם כל אני אומר, אני מכיר את רמות השכר שהיו לפני זה, ויכול להיות שהם היו גבוהות מדי, ויכול להיות שהם היו לא בפרופורציה לסוג העסק שמתנהל שם, כי אל תשכח שחלק מהמקומות, חלק מהארגונים האלה מתנהלים כמעט על טייס אוטומטי. זאת אומרת, מדינת ישראל זה אחת הבודדות, אם לא הבודדה, שיש בה עמלת שורה על כל פעולה שאתה עושה, אתה משלם עמלות. בהרבה מדינות זה לא קיים בכלל. החשבון שלך הוא חשבון חינמי, ולכן זה מייצר לבנקים הרבה הכנסות לצורך העניין, שהם לא חלק ממדיניות או של נטילה או אי נטילת סיכונים. בקשר להלוואות שאתה מדבר עליהן, ההלוואות הגדולות שנתנו, אני לא בטוח שהטריגר היחיד היה אותו פרמטר של שכר הבכירים. זאת אומרת, זה היה אחד הדרכים. התפקיד של בנק הוא להלוות כסף. זה התפקיד שלו, הוא לקחת כסף בזו ולמכור אותו ביוקר ולעשות את המרווחים. כך עובדים בכל העולם, וזה בסדר, אגב.
נכון, אבל הבנקים, זה נכון, אבל הבנקים באותן שנים התחרו ביניהם ממש מי ייתן יותר, ויכול להיות שאחת הסיבות שהם עשו לזה שהמנהלים שלהם, התגמול שלהם נגזר מאותה כמות אשראי שניתנה לאותם טייקונים, אותם גופים גדולים שאחר כך לא יכלו להחזיר את הכסף. ובעצם נותרה עבורם מוטיבציה להגדיל את הפעילות, לנפח את הפעילות של הבנק, גם כתוצאה מהבונוסים שהם קיבלו, כתוצאה מהניפוח הזה.
אז אין, תראה, כל הנושא של תגמול, יש לו מספר רבדים שכל אחד מהם נועד למטרה אחרת שהם משלימים זה את זה, אז יכול מאוד להיות שאם אתה אומר לאותם מנהלים, אין בעיה, אבל אני לא, אין לכם, הבונוס שלכם יהיה מוגבל בתקרה, תקרה סבירה, אבל את התוספת של התגמול אתם תקבלו או באיזשהו מכשיר של תגמול הוני שמתקשר גם לביצועים ארוכי טווח, כי ברור לך שברגע שהחברה היא, החברה שקיבלה את ההלוואה היא או חדלת פירעון או הולכת לתספורת וכן הלאה, וכתוצאה מכך הבנק לא מקבל את הכסף חזרה וכו', ויש לזה השפעה על מחיר המניה שיתכבד המנהל ויהיה גם השפעה על מחיר התגמול העוני שלו, אפשר למצוא לזה את הפתרון הנכון. אני מודה דרך אגב שבעבר היה, וזה קיים היום גם בחברות אחרות, גם וגם וגם וגם, גם שכר גבוה בשביל לבוא לעבודה ולעשות את העבודה שלך על, על, על הבסיס הרגיל, וגם בונוס על ביצועים, לא בהכרח ביצועי יתר, אלא בכלל על ביצועים עם רף נמוך יחסית של לקבל את הבונוס, וגם תגמול עוני. ואתה מסתכל, אז אני חושב שלכל סיטואציה, ואנחנו רואים את זה גם במגזרים אחרים, בין אם זה חברות טכנולוגיות ובין אם זה חברות סטארט-אפ, אתה רואה שבכל סיטואציה צריך ואפשר לבנות את אותו מודל שמתאים לסיטואציה הזאת, מבלי להיכנס לרמות שכר גבוהות מדי או לרמות תגמול גבוהות מדי. מצד שני, ואתה יודע, פה אני רוצה רגע לקחת אותך למקום טיפה שונה. תראה, אני בתור הדיקן של הפקולטה לניהול באוניברסיטת תל אביב, שהיא הגדולה והוותיקה ביותר בארץ, אנחנו הצמחנו לאורך השנים, הפקולטה קיימת מעל 50 שנה, הצמחנו, אם אני זוכר נכון את המספר, מעל 27,000 בוגרים של הפקולטה, שחלקם תופסים עמדות ניהוליות בחירות, אז חלקם אפילו במערכת הבנקאית והביטוח, שזה בסדר. אבל אני אחטא לאמת אם אני אגיד לך שכל 27,000 הבוגרים הם כולם כישרונות ניהוליים הכי טובים שיש. אז אם כולנו מדברים על הקשר בין, אתה יודע, זה פופולרי, הקשר בין הון שלטון והון עיתון וכל מיני כאלה, בואו רק נגדיר את הקשר בין הון לכישרון. אני הייתי רוצה שבראש המערכת שמחזיקה את הכסף שלי, בין אם זה חברות ביטוח ובין אם זה בנקים, שתעמוד דמות שתנווט את נושאת המטוסים הזאת כדי שהתוצאה לא תהיה טייטניק. זאת אומרת, אני רוצה שם ברשות המוסדות האלה את האנשים הכי טובים, את הכישרונות הכי טובים.
ואתה בעצם מה שאתה טוען, ותקן אותי אם אני טועה, שברגע שיש את המגבלת שכר הזאת, ואותם אנשים, נגיד שהם באמת הכי מוכשרים, אבל ברגע שיש את המגבלת השכר, ברגע שיש להם אלטרנטיבה להרוויח שכר במקום אחר יותר גובה, כמו שנגיד הולך לקרות עם לילך אשר טופילסקי מבנק דיסקונט שעוברת לפימי, או ממקרים שהיו כמו רביב צולר שעובר מביטוח ישיר לשיקון ובינוי, אתה אומר בעצם שאנחנו
לא, נגרום... רביב ובחיל.
וחיל, סליחה.
רביב וחיל.
נכון. כן. ובעצם אתה אומר שברגע שמגבלת השכר הזו גורמת לכך שלא המוכשרים ביותר יעמדו בראש המוסדות הפיננסיים החשובים ביותר.
אתה יודע מה, אתה נתת לה מסמר מכה בראש, אז בוא אני אמשיך בקו החשיבה שלך. הוא מאוד נוח לי אגב. כי א', אני מכיר את שתי הדמויות האלה, ב', אתה יודע ככה, כדי להתענג, שניהם בוגרי הפקולטה לניהול, ומדובר בשני כישרונות ניהוליים מהמדרגה הראשונה.
אוקיי.
אין ספק למה שרביב עשה בביטוח ישיר ולמה שלילך עשתה בבנק דיסקונט. אוקיי? זאת אומרת, הם הביאו את הארגונים האלה מטרנראונד, זאת אומרת, ביצעו טרנראונד והביאו אותם למצב כלכלי מצוין, וגם השוק זיהה את היכולות האלה.
ואתה אומר שלא יכול להיות מצב שיהיו מנהלים שמות אחרים שיהיו מוכנים להסתכר 2.5 או 3.5 מיליון שקל בשנה שלא יוכלו לעשות את העבודה הזאת באותה רמה?
קודם כל, תשמע, לכולם יש תחליף. אוקיי? ואני מניח שימצאו, אבל בוא תראה מה עלול לקרות. אני לא הולך לתת לך איזה נבואת זעם, אבל מה עלול לקרות? זאת אומרת, ברור לך שימלאו את המקום ששני אלה ישאירו. אגב, בצורה פרוזאית, מי שמילא את מקומו של רביב זה בכיר במערכת הבנקאית שעבר כרגע לביטוח ישיר ונשאר תקוע עם אותו מגבלת שכר. אבל הוא פשוט עלה מהרובד של מתחת למנכ״ל, לעמדת מנכ״ל. אבל כל מה שקורה במקומות האלה בעצם, שברגע שאתה מוכיח את עצמך במקומות האלה, אוטומטית נפתחים לך נתיבים אחרים, ובמקום שתהיה 10 שנים ותביא את כל היכולות שלך לידי ביצוע, ברגע שתיווצר הזדמנות, אתה יודע, אני עסקתי לא מעט בנושא התגמול, ואני אימצתי איזו אמירה שאין לה שום ביסוס מדעי חוץ מאשר תחושה, שאף אחד לא עוזב, ובדרך לא ברמות האלה, אף אחד לא עוזב את מקום העבודה בשביל 1,000, או ברמות האלה בשביל 10,000 שקל. אבל באיזשהו מקום יכול להיווצר לך הפיתוי, שאתה אומר, יש לי לאן לגדול. עכשיו, ברמת התיאוריה, לפחות בתיאוריה הקלאסית, יש את הפירמידה של מאסלו, ושכר זה לא הדבר הראשון שאנשים מחפשים מקום עבודה. אבל אתה לא יכול להתעלם שברגע שמישהו מציע לך, ואני באמת לא מכיר את המספרים לצורך העניין שהטיעו ללילך בפיני, אבל אני יכול לנחש שזה סדר גודל
שהם,
אחר.
כן, יש להניח שהם גבוהים פי כמה מהשכר הצנוע.
אמרתי, סדר גודל כן, אחר. כן. סדר גודל אחר. עכשיו, מנהל שמגיע לך עם רמת יכולות כמו שהיא הפגינה, אוקיי? באמת, משכבה ומעלה. עם רמת יכולות כמו שהיא הפגינה, ונכון שהיא תביא, בעקיפין, היא תביא תועלת, כי בפימי משקיעים בין היתר גם כספי ציבור, והיא תביא בפימי, היא תעשה עבודה מעולה, כי זה החומר שהיא קיימת, אבל בנק דיסקונט הפסיד.
ספיקרס, הרצאות מרחיבות דעת מבית עושים היסטוריה. את הקולות של הפודקסטרים שלנו אתם כבר מכירים, אז למה שלא תכירו אותם פנים אל פנים? באמצעות ספיקרס תוכלו להזמין את המגישים האהובים עליכם להרצות באירוע שלכם. דפנה ליאל, דורון פישלר, בן מיטלמן, אבירם ברקאי, אסף ברשי, וכן, גם אני, נשמח להעביר לכם הרצאות מרתקות, בין אם במסגרת ערב חברה או יום עיון, ובין אם במסגרת פרטית. כל אחד מהמרצים שלנו הוא מומחה בתחומו ודובר מהשורה הראשונה בישראל. דוברים מנוסים וחריזמטיים שיודעים לסחוף את הקהל באמצעות תכנים חכמים ומגוונים. ספרו למנהלי הרווחה של הארגון שלכם על שירות ההרצאות החדש שלנו, והביאו את המגישים האהובים עליכם לאירוע הבא שלכם. speakers.ranlevy.com
לקראת סיום, אני רוצה לשאול אותך, האם אתה חושב שהצעת החוק הזאת שעברה לפני מספר שנים בתקופת כהונתו של יאיר לפיד כשר האוצר, להגבלת שכר הבכירים באמת באותם גופים פיננסיים שאמרנו, חברות, ביטוח, בנקים, מוסדות פיננסיים אחרים, אתה חושב בדיעבד שהייתה הצעת חוק פופוליסטית שנועדה בעצם לספק איזשהו מענה לציבור שנקעה נפשו לקרוא את הכותרות על השכר הגבוה?
אני רוצה רק לנטרל מזה לרגע, ואני לא הולך להצביע על פוליטיקה כזה או אחר, זו לא הצעת חוק של לפיד. אוקיי, זאת אומרת, נכון שזה בתקופה שלו. נכון, בזמנו, וביבי היה ראש ממשלה, והוא היה שר אוצר, אבל זה לא הסיטואציה. ההצעה הזאת אושרה, אם אני זוכר נכון את המספר, זה או 56 או 58 בעד, ואפס נגד. אף אחד לא עז להתנגד לה. אוקיי, ולדעתי זה גם אחד הפרמטרים למה גם בית המשפט דחה את העתירה שהוגשה על ידי איגוד הבנקים. כי היה שם רוב מכריע, אני אגב, אחריה יצא לי לדבר עם כמה מהמחוקקים שישבו שם, לאף אחד לא יכול, לדעתי חלקם גם לא ידעו אפילו על מה הם מצביעים. לאף אחד לא הייתה שם יכולת להתנגד להצעת חוק שעל פניו, כי היא מאוד פופולרית, עזוב את הפופוליסטי, היא מאוד פופולרית.
פופולרי זה אח של פופוליסטי.
כן, כן, אז יכול להיות זה אח הצעיר או הבוגר יותר, אני לא יודע, אבל ברגע שאתה מסתכל על מה שקורה בעולם הזה, ואני אומר עוד פעם, יכול להיות גם שהגזימו במספרים שהיו קודם. אין לשם בלי יש. אבל תראה, שתקנו את תיקון מספר 20 לחוק החברות, ישבה על זה ועדת נאמן כמעט שנה, ושמעה אנשים, ושמעה מומחים, ושמעה את ההשלכות, והגיע למה שהגיע. ובמקרה הספציפי הזה, השיח היה שיח פופוליסטי שאנשים התחרו בכמה נגביל אותם ואיך נגביל אותם ולמה זה צריך להיות ככה. ובאיזשהו מקום יש לי הרגשה, ואני חושב שאפילו דן בוסס, שחלק גדול מהאנשים שקיבלו את ההחלטה הזאת לא מכירים מספיק את המערכת העסקית, בוודאי לא את המערכת הפיננסית, ואף אחד לא חשב על ההשלכות לטווח ארוך. עכשיו, לילך זה באמת אחת דוגמאות האחרונות, אבל אם אתה מסתכל מה קרה בשנתיים האחרונות, זה לא רק לילה.
ברור, ברור. אריק ביטו עזב את בנק הפועלים כנראה בין היתר גם בגלל זה, ויאל לפידות עזב את הפניקס לטובת, אמרנו קודם, שיקון ובינוי לשכר הרבה יותר גבוה, והזכרנו גם את רביב צולו שעזב בביטוח ישיר לטובת כימיקל מסתר. זאת אומרת, יש כמה...
אבל בוא תסתכל גם על השכבה השנייה, למנהלים בפוטנציה. אז היום הופיע שרונן שטיין עזב את הפועלים, ולפני מספר חודשים תמר יסעור ודני כהן עזבו את בנק לאומי, הם לא מנכ"לים, אבל הם העתודה.
כן.
מה אתה יודע, וקובי אבר עזב את בנק לאומי, זאת אומרת, אם אתה מסתכל, השכבה השנייה מתרוקנת גם.
כן.
אוקיי? אז אתה מסתכל ואתה אומר, אני באמת לא דיברתי עם רובם, ואני לא מאמין, וגם לא תמיד אנשים יקפצו ויגידו, זה בגלל, בטח, אולי כן, אז רק בחדרי חדרים. החוק להגבלת שכר הבכירים, אבל אין ספק שזה פרמטר. האם היחיד, קשה לי להאמין.
אתה יודע שאני, ככה מילה לסיום, אני נזכר שכשדיברו על הצעת החוק הזאת, אז אמרו שמנהלים יעזבו לחול, וכל מי שתמך בהצעת החוק זלזל ואמר, מי מחפש את המנהל הישראלי בחול? זה יכול להיות שזה באמת לא ככה, אבל אנחנו רואים שיש כאן מספיק מוסדות בישראל שמחפשים את המנהל הישראלי המוצלח, ומסוגלים לשלם לו יותר מאשר במגזר הפיננסי.
נכון, משום שאין מגבלה על כל החברות הפרטיות, אין מגבלה על private equity למשל, אין מגבלה על קרנות הון סיכון, יש מספיק כאלה בשוק הפיננסי הפרטי, הלא חלק, בכלל חלק מקובד המשקל, בכל המערך הפיננסי, עובר לחברות פרטיות, שהן לא המערך הבנקאי או הפיננסי הציבורי, ואנחנו רואים את הזליגה הזאת, אז זה לאט לאט קורה, וזה לא תופעה, ואתה יודע מה, אני מסכים איתך דרך אגב, מתוך אותם, לצורך העניין, אלפי הבוגרים, אני לא ראיתי שקיים שוק אדיר בחול שמחפש את האנשים שלנו. זה עוד יקרה בנקודות ספציפיות, זה יקרה לנו בכמה, אבל זה לא ענף ייצור. זאת אומרת, בוא נגיד ככה, ישראל מייצאת הרבה יותר מדענים מאשר מייצאת מנהלים.
כן. אוקיי. משה צבירן, דיקן הפקולטה לניהול באוניברסיטת תל אביב, היה תענוג לדבר איתך, תודה רבה.
גם לי ובהצלחה לכולנו, תודה.
עד כאן עושים עסקים השבוע, להערות ותגובות אתם יכולים להיכנס לאתר הבית ranlevy.com או לשלוח אליי מייל לכתובת hagaygo101@strudelgmail.com, הכתובת נמצאת גם באתר.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevy.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.